كل دافيد كل امت هتصدق بها شالوم مش الدرت تخنيوتاف مطهران مشاء اخت اسري بخمشيم لشاء شتم اسري وعسريم لفي هشعون هعلمي عالقليم كتسريم 19 مترين بتدر شل 15-150 كيلو هرز.
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון העולמי על הגלים 19 מטרים בתדר 15,445 קילו הרץ.
גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון העולמי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ. אתם יכולים גם לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטרסט 3B והוטברד.
ניתן לעקוב את האתר שלנו באמצעות אינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebro וניתן לכתוב אלינו דרך כתובת koldavidiran@gmail.com. הכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebro ובטוויטר koldavidiran.
כאן קול דוד למאזינים שלום, והנה אנו פותחים את השידור של היום 19 בינואר 2023, כאשר נגיש לכם כמו בכל יום את החדשות ובין החדשות, בנוסף לתוכנית השבוע של היום שנפתח בה את השידור. לכל הנוגעים בדבר.
מאזינים יקרים, שלום רב לכם. חזרתו של בנימין נתניהו לשלטון בלתי אפשרית היא בכל מדינה הגונה, אפילו במדינות שבמערב רואים בהן בלתי דמוקרטיות. אבל אפשרות זו קיימת בישראל הדמוקרטית לכאורה. הרי נתניהו וחבורתו אומרים כי הם קיבלו מנדט מהציבור, בעוד שלציבור לא הייתה יד בכך, על אף העובדה שיאלץ לשלם את המחיר יותר מבעבר על ידי הממשלה המרושעת ומושחתת בראשות נתניהו. חזרתו של נתניהו הייתה בגלל האנשים שנמצאים היום בשורות האופוזיציה שהציבור מאס בהם והדיח אותם כי לא היו ברמת השאיפות ובראשן להכניס את המרושע לבית הכלא. הם כנראה היו חוששים מאותו גורל אם ימצו את הדין עם נתניהו, וסייעו לו לחזור בין השאר בגלל המחלוקות ביניהם. חילוקי הדעות בין אנשי האופוזיציה עדיין נמשכים, מפני העיקר מבחינתם הוא להמשיך להנות מהטבות השלטון, ומי כמו נתניהו יודע איך לחלוק את העוגה עם אנשי האופוזיציה, והאופוזיציה גם יחד, כל אחד לפי מעמדו וגודלו. מאזינים יקרים, מציאות זו לא מקובלת על ידי הציבור שנמאס לו מכל הפוליטיקאים, הן בקואליציה והן באופוזיציה, והשתתף בהפגנות בתל אביב, בחיפה ובעיר הקודש. זה העלה את רף החשש גם בקרב בכירי האופוזיציה. זוהי רק התחלה. וההפגנות יחריפו עוד יותר, וכמו שהביאו בשנת 2020 עד 2021 להדחת נתניהו, צפויות גם היום להדיח לא רק את נתניהו וחבורתו, אלא גם מי שטוענים שהם אופוזיציה, אבל מסייעים במישרין ובעקיפין לנאשם נתניהו לחמוק מהדין. הכותרת של מחאות היום היא למנוע ריסוק מערכת המשפט. נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות אמרה כי בשם הרפורמה מקדמת ממשלת נתניהו את פסקת התגברות לשלול מבית המשפט את האפשרות לבטל חוקים הפוגעים באופן בלתי מידתי בזכויות אדם חוקתיות, ובהן הזכות לחיים, לקניין, לחופש התנועה ולפרטיות. עוד אמרה כי הטענות חסרות היסוד המועלות כנגד השיטה הקיימת לבחירת שופטים נועדו לחסות על הסיבה האמיתית שבגינה פועלים הוגי תוכנית השינויים, והיא הרצון להביא לפוליטיזציה מוחלטת של מינוי השופטים. כמו שאמרנו, זו רק ההתחלה. בכל שבוע תהיה הפגנה נוספת שתהיה לה כותרת אחרת, עד להדיח את הפוליטיקאים העסקנים מהקואליציה והאופוזיציה גם יחד. עד כאן, מאזינים יקרים.
כאן קול דוד, והשעה 3:30. למאזינים שלום, החדשות ויקרן תחילה. מנהיג המהפכה האסלאמית אית אללה סייד עלי חאמנאי קרא לאחדות והתלכדות, במיוחד בין מוסדות המהפכנים שצריכים להיזהר לחלוטין מליפול במלכודת של כיתות רעיוניות שונות. שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן קיים שיחת טלפון עם הממונה על מדיניות החוץ באיחוד האירופי ג'וזף בורל, ואמר כי איראן מוחה בחריפות על ההתנהגות השגויה של הפרלמנט האירופי. שר הפנים אחמד וחיד מתח ביקורת על האיחוד האירופי על לאור ההחלטה להכניס את משמרות המהפכה לרשימת טרור. וגם שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן אמר כי פלסטין היום היא יותר חזקה מבעבר. שגריר הרפובליקה האסלאמית האיראנית באום, אמיר סעיד ארוואני, מתח ביקורת על שתיקתה של מועצת הביטחון של האום בנוגע להמשך התוקפנות הישראלית נגד הפלסטינים. שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן אומר כי איראן וטורקיה הסכימו להגביר את שיתוף הפעולה האזורי והבינלאומי. ומשרד החוץ זמן את שגריר דרום קוריאה למחות על דבריו של הנשיא במהלך ביקורו באיחוד האמירויות. הנציגות האיראנית באום הכחישה את הידיעות על פגישה בין סעיד ארוואני לבין רוברט מאלי. החדשות במלואן מכל דוד. מנהיג המהפכה האסלאמית אית אללה סייד עלי חאמנאי קרא לאחדות והתלכדות, במיוחד בין המוסדות המהפכניים שצריכים להיזהר לחלוטין מליפול במלכודת של כיתות רעיוניות שונות. במהלך פגישה ביום רביעי עם יושב ראש מנהלי ואנשי ארגון המדיה האסלאמית והסקטור האומנותי, אמר מנהיג המהפכה כי ייצור והצגת תוצרת יוקרתית מבוססת על סגנון חשיבה חדש תוך התחשבות בשאיפות החברתיות התרבותיות ותוך נענות לברוך הוא, שני דברים חשובים לארגוני התרבות וההסברה. המנהיג אית אללה סייד עלי חמינאי שביח את העבודה הטובה של ארגון המדיה האסלאמי, אך וציטט תוך ציטוט פסוקים מהקוראן כי פחד מהברוך הוא במובן של התחשבות וטיפול הוא אסטרטגיה הכרחית קבועה עבור הפועלים בתחום התרבות והסברה. על כן ארגוני התרבות והסברה נדרשים להבליט את הוראות הברוך הוא ללא כל חשש מרעש או האשמות. מנהיג המהפכה האסלאמית קרא להגביר את הפעילות התרבותית ולהעלות רעיונות יצירתיים חדשים בתחומים השונים. כאשר אמר כי ארגון המדיה האסלאמית בסקטור התרבות עשו עבודה רבה בתחומים שונים כמתחייב מהקריירה של יותר מ-40 שנה, ולכן הפועלים בתחום זה צריכים להכפיל את מאמציהם. שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן קיים שיחת טלפון עם הממונה על מדיניות החוץ באיחוד האירופי ג'וזף בורל לאחר קבלת ההחלטה של הפרלמנט האירופי נגד הרפובליקה האסלאמית באיראן. שר החוץ מתח ביקורת חריפה על הגישה הבזיזה של הפרלמנט האירופי וראה בה התנהגות שגויה ולא הגונה. אמיר עבדאללהיאן אמר כי למרבה הצער היום היינו עדים לקבלת החלטה בלתי שקולה. חדה בלתי מקצועית של הפרלמנט האירופי שעומדת בסתירה עם ההיגיון והרציונליות. שר החוץ הדגיש, אמרנו לו פעם כי משמרות המהפכה האסלאמית הוא מוסד רשמי ריבוני ממלא תפקיד חשוב חיוני בהבטחת הביטחון הלאומי והאזורי, במיוחד במאבק בטרור. שר הפנים אחמד וחידי מתח ביקורת על הצעת הפרלמנט האירופי להכניס את משמרות המהפכה האסלאמית לרשימת הטרור, והוסיף בשיחה עם כתבים לאחר ישיבת הממשלה אתמול, כי יש במערב מי שרוצים לעשות משהו שחורג מהכללים הבינלאומיים ומגדירים גוף רשמי, משמרות המהפכה, כגוף טרור. זה חושף את חוסר המודעות המוסרית והפוליטית שלהם. וחידי הדגיש כי תוכנית הפרלמנט האירופי לכלול את משמרות המהפכה ברשימת ארגוני הטרור לא מעוררת דאגה בקרב האיראנים, ומשמרות המהפכה ממשיכים את הדרך. שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן הדגיש כי פלסטין היום יותר חזקה מבעבר. בציוץ בטוויטר אמר שר החוץ כי פלסטין סבלה ממלחמות צבאיות וכלכליות רבות. המחנה המשותף שלהם היה התקוממות נגד האויב והשגת ניצחון. שר החוץ הוסיף כי פלסטין היום מהים לנהר, מהגדה המערבית לעזה, יותר חזקה מבעבר. והאויב מודע היטב לשינוי המשוואה. שגריר הרפובליקה האסלאמית באום אמיר סעיד ארוואני מתח ביקורת על שתיקתה של מועצת הביטחון הבינלאומית בנוגע להמשך התוקפנות של הישות הציונית נגד הפלסטינים. ארוואני אמר כי מועצת הביטחון של האום חייבת לפעול בדחיפות ונחישות כדי לתמוך בעם הפלסטיני, וודאי שסולידריות לבדה אינה מספיקה. בישיבת מועצת הביטחון של האום שהתמקדה במצב בשטחים הפלסטינים הכבושים, השגריר ארוואני אמר כי השנה החולפת הייתה רצחנית לפלסטינים בשטחים הכבושים לאור המשך המעשים השרירותיים הרצחניים הגזעניים של הישות הישראלית נגד הפלסטינים. שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן צייץ בטוויטר אתמול כי איראן וטורקיה הסכימו לחזק את שיתוף הפעולה האזורי והבינלאומי. אמיר עבדאללהיאן אמר, הייתה לי פגישה מועילה עם הנשיא ארדואן ועם שר החוץ הטורקי צ'אבוש אולו, במטרה לחזק עוד יותר את שיתוף הפעולה הכלכלי והמסחרי בין שתי המדינות. שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן הוסיף, הסכמנו להתגבר על המכשולים להגדלת היקף הסחר וההשקעות באיראן ולהגביר את שיתוף הפעולה האזורי והבינלאומי. משרד החוץ זמן את שגריר דרום קוריאה בטהרן ומסר לו מכתב מחאה על ההצהרות של נשיא דרום קוריאה באיחוד האמירויות. משרד החוץ הדגיש את דחייתו החריפה להצהרות של הנשיא יון סוק יול, שאמר כי איראן היא אויבת של איחוד האמירויות בדיוק כפי שצפון קוריאה היא אויבת לארצו. עוזר שר החוץ האיראני אמר לשגריר של דרום קוריאה, יש קשר ידידותי בין הרפובליקה האסלאמית באיראן לבין רוב מדינות המפרץ הפרסי, ואנו רואים בהצהרות של נשיא קוריאה דרום קוריאה התערבות ביחסי הידידות האלה, התערבות שפוגעת בשלום וביציבות באזור. הנציגות של הרפובליקה האסלאמית באום הכחישה את הידיעות על פגישה בין השגריר אמיר סעיד ארוואני לבין רוברט מאלי, הנציג המיוחד של ארצות הברית לענייני איראן. הנציגות האיראנית באום קבעה אתמול כי ידיעות אלה שקריות ומצוצות מהאצבע, וציינה כי השגריר האיראני באום מקיים פגישות עם אישים פוליטיים ומרצים, אבל לא נהל כל מסע ומתן עם גורמים אמריקנים. דובר משרד החוץ נאסר קנעני הביע צער על הריגתם ופציעתם של מספר אזרחים אוקראינים בהתרסקות המסוק ליד גן ילדים בקייב הבירה. דובר משרד החוץ הביע תנחומים והזדהות עם הממשלה ועם העם האוקראיני. דובר משרד החוץ החל החלמה מהירה לפצועים. הפלסטינים דיווחו כי כוחות ישראלים פרצו לג'נין ורצחו את חאלד אבו זין, הבכיר בג'יהאד האסלאמי, אחרי שהתבטחו עימותים קשים וחילופי אש בין כוחות הצבא הישראלי לפלסטינים, שבמהלכם נרצחו שני פלסטינים, בהם אדהם ג'בארין שהוא היה אסיר לשעבר. ג'בארין הוא מראשי גדודי אל-קודס, הזרוע הצבאית של הג'יהאד האסלאמי, משתייך לחטיבת ג'נין, ועל פי דיווח הוא לקח חלק בחילופי האש עם הכוחות הישראלים. עוד דווח כי מורה בשם ג'וואד בוואקנה בן 57 נרצח מאש הצבא הישראלי בעת שהיה בביתו. שר החוץ של סעודיה הנסיך פייסל בן פרחן אל סעוד מסר כי על ממשלת ישראל החדשה לפעול ברצינות על מנת לפתור את הסכסוך עם הפלסטינים. שר החוץ הסעודי אמר כי הממשלה הישראלית משדרת מסרים שלא מבשרים שהיא מתכוונת ברצינות לסיים את הסכסוך. אנו מקווים שהיא תבין שביתרון הסכסוך יהיה לטובתה שלה ולטובת כל האזור. בעניין אחר, שר החוץ של סעודיה, הנסיך פייסל בן פרחן אל סעוד, אמר כי הושגה התקדמות לקראת סיום המלחמה בתימן, והוסיף כי המלחמה שהיא מתנהלת במשך 8 שנים תסתיים רק באמצעות הסדר פוליטי. מאזינים יקרים, עד כאן החדשות מקול דוד. כאן קול דוד, מאזינים יקרים, עכשיו נעבור מהחדשות לבין החדשות. מבחן דרעי מרחף מעל מערכת המשפט בישראל מזה 30 שנים. מבחן קשה שמאתגר פעם אחר פעם את המערכות הפוליטית והמשפטית, נוגע בעצבים החשופים של שתיהן, ומחייב אותן לא רק לסרטט גבולות, בגבולות גזרה הברורים ביניהן, מי גוברת על מי, אלא גם לקבוע קביעות ערכיות לגבי הקשר בין משפט למוסר, בין משפט ציבורי למשפט הציבור. קשה להאמין, כך אמר וכתב אחד הפרשנים הישראלים. קשה להאמין, אבל הטיעונים שנשמעו בנוגע לפסק הדין שניתן זהים לחלוטין לאלה שנטענו לפני 30 שנה. אז, בהתייחס לפסיקת בגץ שקפה על ראש הממשלה לשעבר יצחק רבין לפטר את השר אריה דרעי, שהוגש נגדו כתב אישום, למרות שהחוק לא חייב זאת. נמקו השופטים שהעבירות המיוחסות לשר דרעי מפליגות בחומרתן, ואי הפעלת הסמכות להעבירו מתפקידו או לא כדי סבירות קיצוני. הם ראו בכך את צעד הכרחי שיבטיח את אמון הציבור בשלטון. 30 שנה אחרי, והדברים דומים ושונים. מחד, המבחן הפעם קל יותר מבחינה משפטית. בניגוד לפעם ההיא, ההכרעה השמרנית למדי ומתבססת על כלי עבודה עתיקים חלודים של המשפט. השתק שיפוטי ומניעות. בית המשפט קובע את שאמור להיות הברור מאליו. דרעי לא יכול להתמנות לשר בגלל שהוא התחייב לכך בהסדר טיעון. נקודה. הוא ניסה לרמות את בית המשפט כשהתחייב ולמחורת פעל אחרת, והעליון פשוט לא אפשר לו לעשות זאת. למרות הבשטות, זה היה מבחן לא קל לעליון, שעמד בו היטב כשלא נכנע לרמזים מכיוון המערכת הפוליטית, שכדאי לא להותיר את דרעי שר, כי הוא יגן על המערכת מבני הרפורמה המתוכננת. מאידך, כל הקורא את עמודי ההכרעה רואה ששוב, כמו אז, אין הרבה אותות שהשופטים מבינים את רגישות ההחלטה למרבית הציבור הישראלי ואת עטויה. לא מעט שופטים לא התאבקו למרות ההקשר הסבוך הרבה יותר מזה שלפני 30 שנה. לבחון בפועל את תיק היסוד ששאלת סמכותם לעשות זאת נמצאת במוקד המחלוקת. להרחיב בנושא הסבירות מעבר לנדרש במקרה כה ברור, ולפזר אמירות מיותרות שחשפו ניתוק מוחלט בהתנשאות. למשל, אני לכ-400 אלף בוחרים ובוחרות שנתנו את כולם למפלגת ש"ס ולעומד בראשה. ראשית, יש לציין כי הציבור המדובר הזה נתן את קולו לבחירתו של דרעי כנציגו בכנסת, וממילא לא בחר את שרי הממשלה. כישלון נוסף במבחן היה שהעליון לא הצליח להגיע לפסיקה פה אחד, במיוחד שדעת המיעוט היא של השופט אלרון, שנתפס כנציג המזרחים. מי שיחפש הוכחה לכך שלא מדובר בהכרעה משפטית, אלא דווקא בוליטית זהותית, קיבל אותה. כך או כך, כעת מבחן דרעי הועבר לשולחן נתניהו. עבורו המבחן קל. אין אפשרות שהוא לא יציית לצו של בית המשפט בעל הסמכות התפקודית. כאן קול דוד, מאזינים יקרים, גם בחדשות של היום, לאחר שורה של מקרי אלימות נגד נוצרים בישראל, בהם השחתת מצבות בבית קברות בעיר הקודש, נציגי הכנסיות הקתוליות הוציאו הצהרה, לפיה הם מביעים חשש ממעשי השנאה האלה. ובית המשפט בישראל העליון פסל את מינויו של אריה דרעי לתפקיד שר. גם נשיאת בית המשפט העליון הכריעה בפסק הדין שלפיו יושב ראש ש"ס דרעי לא יוכל לכהן כשר, ואמרה דרעי הורשע בעבירות שחיתות חמורות, המינוי חוצה את גבול הסבירות באופן ברור. מאזינים יקרים, עד כאן תם שידורנו ליום, נשוב להשתמע מחר באותו מועד. עד אז לכולכם שלום ולהתראות. כאן קול דוד.